בו במציא דף קובדלת, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. המקבל שדה מחברו, והיא בית השלחין או בית העילה. אנחנו עוסקים בשדה שזורעים בה. עכשיו, השדה הזאת לא מספיקים לה 100 גשמים. צריכים לבוא ולהשקות אותה מים. ובשדה הזאת יש משהו מיוחד. יש פה מעיין. אז אנשים אוהבים לעבוד בכזאת שדה. למה? כי הוא לא צריך לגרור מים ממקום רחוק. או בית העילה. זה שדה שיש פה פרס לאריז. הוא מקבל את כל השדה, אבל הוא צריך לעבוד ולהשקיע. ויש יבול, היבול לא כל כך משכנע. אבל זה שיש פה אילן עם הרבה פירות, וגם באילן הוא יקבל את הפירות, אם הוא מקבל חצי פירות, אז גם באילן הוא יקבל חצי פירות. והרי על האילן הוא לא עובד, אז ממילא זה בונוס טוב בשבילו. אז המקבל שדה מחברו, והיא בית השלחין או בית האילן. איך הוא קיבל את זה פה? הגמרא תבאר שזה בין אם הוא קיבל את זה בקבלנות, היינו כמו אריס, שהוא מקבל שכר באחוזים, כמה שהקרקע תוציא הוא מקבל אחוזים מסוימים, ובין אם הוא קיבל את השדה בחכירות, שחוכר הוא בעצם מתחייב מראש לשלם כך וכך קורים של תבועה בסוף השנה, בין אם השדה תוציא פי כמה וכמה, בין אם היא לא תוציא בכלל, זה נקרא חוכר. אז המקבל שדה מחברו והיא בית השלחין או בית העילה. ומה קרה? יבש המעיין ונקצץ העילן. אינו מנקה לו מן חיחורו. הוא לא מנקה לו מן החכירות. אם אמר לו חכור לי שדה בית השלחין זו, או שדה בית האילן זה, יבש המעיין ונקצץ האילן מנקה לו מן חכורו. אם הוא סתם נכנס לשדה ולא עשה תנאי ברור, אז אף על פי שהמעיין יבש והאילן יבש, נקצץ, הוא לא מוריד לו מהחקירות. אני לא אומר שהוא ירד לשדה בגלל האילן או בגלל המעיין. אבל אם הוא הזכיר את זה מפורש, אז אני אומר על דעת זה הוא ירד. אין את האילן, אין את המעיין, צריך לקזז לו ולהוריד לו מהכמות שהוא צריך לשלם לבעל הבית. הוא ישלם לבעל הבית פחות. מברר את הגמרא איך אדום, אילי מדייבש נהר או רבו, הנהר הראשי, רש"י אומר שהכל משכין ממנו, המעיין לא מנקה לו מן חכורו, נהי מלאי מכת מדינה היא. מכת מדינה צריך לקזז מהחכירות. זה לא רק החוכר יפסיד, גם בעל הבית צריך להשתתף, זה המזל של כולם. אומר רב פופה דיבש נהר רזוטה. היינו האמת מים שמושכים מהנהר הגדול לכיוון בקעה של השדות האלה. ואמר לי, בואי לכל התוי בדבלה. היית צריך לטרוח ולסחוב בדליים את המים לפה. אומר רב פופה, הנתרתם התניעת כמיתה. המשנה הראשונה של הפרק שפתחה ואמרה, שמקום שנהגו לקצור יקצור, לעקור יעקור, לחוש אחיו יחוש, הכל כמנהג המדינה. וגם המשנה הזאת, שתלוי איך הוא אמר לו, אם הוא ידגיש את הבית השלוחין, הוא מנקה לו מן חקירו, ואם לא, אז לא. משכחת לה בין בחקרנותה, בין בקבלנותה. בין אם הוא היה חוכר, שאמרנו שהוא משלם סכום קצוב, זה מה שהוא מתחייב, אני אשלם לך בסוף השנה כך וכך קור, בין אם יגדל הרבה יותר, בין אם יגדל הרבה פחות, בין בקבלנותה, שהוא אוכל פירות באחוזים. מכאן ואילך, דהיתה בקבלנות, עליתה בחקרנות, או דהיתה בחקרנות, עליתה בקבלנות. כל משנה ומשנה מפה והלאה, יש מהם שהם נוגעות רק לחקירה, יש כאלה לקבלנות. אין עוד משנה ששייכת ורלוונטית בשניהם יחד. רש"י אומר, כל אחת תפרשנה במקומה. אם אמר לו חקור לי שדה בתשלחין זה, שאת המראה והמי, לימלא ישמו באלמה אמרי לכו. הגמרא עכשיו מקשה על הסיפה. שאם הוא אמר לו, תחקיר לי את שדה בית השלוחין הזאת, זה, והוא הזכיר בית השלוחין, אז אנחנו אומרים, כל מה שהוא לקח את זה, זה רק בגלל המעיה. מי אמר? נגיד שהוא לקח את זה בגלל השדה בעצמה. אז למה הוא הזכיר בית השלוחין זה? כי כך השם של אותה שדה. והגמרא נותנת דוגמה. מי לא תניה אומר לחברו, בית קור אפר אני מוכר לך. בית קור, קור זה שטח של 30 סעים. אף על פי שאין בו אלא לטח, יש בו רק חצי קור. הגיעו, אפשר לבטל את העסקה. למה? שלא מכר לו אלא שמו. הוא בעצם אמר לו, אני מוכר לך את הקרקע שלי, שכולם קוראים לה קרקע בית קור. לא משנה כמה יש בה. כמה שכך קוראים לה. אז זה מה שמכרתי לך. בתנאי והודי מתקרי בית קור, שבאמת קוראים לזה בית קור. דוגמה שנייה. קרמה אני מוכר לך, אף על פי שאין בו גפנים הגיעו. שלא מכר לו אלא שמו, והודי מתקרי קרמה. פרדס אני מוכר לך, אף על פי שאין בו רימונים הגיעו. שלא מכר לו אלא שמו, והודי מתקרי פרדיסה. מה אנחנו לומדים משלושת הדוגמאות האלה? אלמה. אמר לי שמו באלמה אמרי לכו. אני רק אמרתי לך את השם איך שהציבור מכנה את השדה הזאת. אז זה לא מחייב שכך יהיה באמת בפועל. אז גם פה הוא אמר לו אני מחכיר לך את השדה שקוראים לה בית השלוחים. אמרי. אז שואל את הגמרא אוכל נאמי נאמי לשמו באלמה אמרי לכו. אומר שמואל לא קשיא. הדה אמר לי מחקיר לחוקר, הדה אמר לי חוכר למחקיר. אמר לי מחקיר לחוכר, שמו בעלמה אמר לו. ככה הוא רגיל, ככה כולם מכנים את השדה הזאת. אבל אמר לו חוכר למחקיר, למה הוא הקפיד לכנות את זה בשם הזה? הקפיד. הוא הקפיד שיהיה פה באמת בית השלוחין, שיהיה כאן מעיה. רבי נאמר ידי וידי דאמר לו מחקיר לחוכר. מדקאומר זה, מכלל דקוי בגבוה סקינן. מה כתוב פה? בית השלוחין זו, שדה בית אילון, זה. מה זה זה? שהם עומדים באותו שדה. אז ברור וידוע על איזה שדה מדברים. אם ככה, בית השלוחין לא מולי למימר, בשביל צריך להדגיש שזה קרקע בית השלוחין. דקאומר עלי בית השלוחין כדי קיימה אשתו. אני רוצה את הבית השלוחין כמו שזה עכשיו, שיש בו בפנים מעיין. לכן זה קפיידה. ותוספות אומרים שהתירוץ שרבין נכון, בין אם אמר למחקיר לחוקר ובין אם אמר החוקר למחקיר. אומרת המשנה מקבל שדה מחברו והובירה. הוא השאיר אותה בורה. שדה בורה זה שדה שלא חרש בה ולא זרע בה. שמין אותה כמה ראויה לעשות ונותן לו. שכך כותב לו אם עוביר ולא אעביד, אם אני אשאיר אותה בורה ולא אעשה בעבודה, אשלם באמת. אז במה עוסקים פה? אומר רש"י, פה ועדיין מדברים בקבלנות. כיוון שהחוכר תמיד משלם את אותו סכום קבוע. אבל הקבלן, האריס, שהיה אמור לתת לבעל הבית חצי או שליש או רביע לפי המנהג, ולא עבד, שמים. כמה שדה הזאת הייתה ראויה להוציא, ואז חצי מזה הוא ישלם לבעל הבית. בעצם, מאיפה המשנה לומדת את הדין הזה? מזה שככה רגילים לכתוב, אם עוביר ולא אעביד, תשלם במיתבו. אז רואים שדורשים כאן לשון אדיוט. זאת אומרת, למרות שזה לא תקנת חכמים, כיוון שהאדיוטות הרגילו כך לכתוב, אז דורשים את זה וזה רלוונטי לדין. ותוספות מדגישים שזה נכון גם אם לא כתבו את זה. רב מאיר היה דורש לשון אדיוט דתניא. רב מאיר אומר, אם עוביר ולא אעביד, אשלם במיתבו. גם התניא רב יהודה היה דורש לשון אדיוט. דתניא רב יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו וכל כל קורבן וקורבן שהיא חייבת. שכך כותב לה, אחריות דאית לחלי מן קדמת דנו. אדם שהוא עשיר, צריך להביא לאשתו קורבנות של אדם עשיר. והוא לא יכול להגיד, היא ענייה, אין לה כלום, ותביא קורבן אני. לא. כיוון שהקורבנות שלה מוטלות על הבן, והוא עשיר, הוא יביא קורבנות עשיר. וכן כל קורבן וקורבן שהיא חייבת, כל הקורבנות חובה שלה, חוץ מנדרים ונדבות. מי אמר שהוא חייב? שכך כותב לה, אחריות דהית לך, כל האחריות של הקורבנות שיש לך, הם יהיו עליי. אפילו הקורבנות מן קדמת דנה. ככה מפרשים התוספות את הגמרא פה. רש"י אומר, לשון הספרים, אני יודע לפרשו כראוי. אז בכל אופן רואים שגם אתה לרבי יהודה דרש את הלא שנגד שהבעל לוקח אחריות על כל הקורבנות שלה. הלל הזקן היה דורש לשון אלו לדתניה. אנשי אלכסנדריה הם מקדשים את נשותיהם, עושים קידושים, ובשעת כניסתם לחופה, עוד לפני החופה, באים אחרים וחוטפים אותם מהם. היו אחרים לוקחים, בן אדם אחר לוקח את אותה אישה, נערה, מאורסת, מקדש אותה ונושא אותה. וביקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים, את הבנים מהחוטפים. אמר להם הלל הזקן, הביאו לי כתובת עמכם. הביאו לו כתובת עמנו, מצא שכתוב בהם, כשתיכנסי לחופה הביא לי לאינטו. מה פירוש? הכתובה שהיו כותבים בזמן האירוסין, מה הוא כותב לשם? מה שאני מארס ומקדש אותך, בזמן החופה אז התברר שהקידושין קידושין. אם כן, אם לא הייתה חופה ומישהו אחר לקח אותה לפני החופה, אז היא נשואה למישהו השני. וממילא ולא עשו בניהם ממזרים. רבי שועה בן קורחו היה דורש לשון עדיה דתניה. רבי שועה בן קורחו אומר, המלווה את חברו לא ימשכננו יותר מחובו. כשאתה לוקח ממנו משכון, אל תיקח ממנו משכון ששווה יותר מהחוב. למה? שכך כותב לו, כשהמלווה לפעמים הוא מחזיר ללווה את המשכון כדי שהלווה יוכל להשתמש בזה. אז כשהוא מחזיר לו את זה, הלווה כותב לו ככה, תשלום תעדית לך עליי כל קובי דיחי. התשלום שיש לי, שאני חייב לך, שיש לך עליי, זה כל קובי, הכוונה כנגד דיחי, כנגד המשכון הזה. זאת אומרת, אם המשכון שווה 1,000 שקל, אז כל התשלום שיש לך לתבוע ממני זה 1,000 שקל. היו כותבים את ערך המשכון. נו, ואם המשכון יהיה שווה יותר מהלוואה, אז יכתבו חוב שהוא יותר מעצם ההלוואה. יבואו פה לידי מכשול. לכן אומר רבי יהושע בן קורחו, אל תיקח משכון מהלווה ששווה יותר מן החוב. אז הגמרא שואלת, משמע שבעצם בשביל מה כתבו את השטר הזה? למה הלווה צריך לתת שטר למלווה שהוא חייב לו כסף? כדי שאם למשל הלווה הזה ימות, המלווה יוכל לקחת בחזרה את המשכון. ולא נגיד שהמשכון הזה זה בעצם מטלטלים, שמטלטלים לא משועבדים לבעל חוב. אז אומרת, אמרה, תיימדה כתב ליוכל. היא לא כתב ליוכל, לא קניה? ואומר רב יוחנן, משכנו והשיב לו המשכון, ומת. אז המלווה שומתו מעל גבי בניו, הוא לוקח את זה מהילדים. כי כיוון שזה כבר משכון שלו לגוביינה, זה כמו שלו. זה לא נקרא סתם מטלטלים של יסוימים, שאין דעת הבעל חוב על המטלטלים האלה. פה הם משועבדים לו. אז למה משמע ברבי שועה בן קורחו שרק אם זה כתוב? הרי יהיה קשה מהמשנה הזאת של רבי שועה בן קורחו על רבי יוחנן, שהוא אמר שלמרות שאין כיתוב המשכון משועבד למלווה. אומרת הגמרא, אתה צודק, בעצם לא צריך שזה יהיה כתוב. בין כך, כמה שזה משכון שהוחזר ללווה, זה משועבד למלווה, זה כמו גוביינה. אז בשמה צריך לכתוב? אהני כתיבה לגירעון. מה פירוש? אם הלווה הזה שיקבל בחזרה את המשכון, ישתמש בו. בינתיים הוא יפחות את דמיו. הוא קיבל בחזרה משכון ששווה 1,000 שקלים, ישתמש בו, ירד ושווה 900. אם לא תכתוב שום שטר, כשהמלווה יגבה, מה הוא יגבה? רק את המשכון, יקבל 900, יפסיד 100 שקלים. אבל אם אתה כותב, הלווה כותב לו שטר, אני חייב לך כמו שהמשכון שווה, היינו 1,000 שקל. אז למרות שיפחת למשכון, המלווה יגבה משאר נכסים עוד 100 שקלים. אז היה לנו רב מאיר, רב יהודה, הלל הזקן, רב ישוע בן קורח. עכשיו תנא חמישי. רב יוסי היה דורש לשון אדיוט. תנא רב יוסי אומר, מקום שנהגו לכתוב כתובה, מקום שנהגו לעשות כתובה מלווה, גובה מלווה. מקום שנותנים תוקף לכתובה כמו מלווה. שכשהבעל מגרש את אשתו, היא הולכת ותובעת ממנו את מלוא הסכום. כמו בלחוב שתובע. אז אם כן, כשהם מתחתנים, ואבא התחייב לתת סכום מסוים, ולכן כתבו אותו בכתובה, אז החתן ילך לגבות את זה מאבי הבת, גובה מלווה. תגיד לו, אתה חייב להביא לי את הכסף. כי אחרת, אם לא תביא, אחר כך יוצאו ממני שלא כדין, מה שלא הבאת לי. לכפול, גובה מחצה. יש מקומות שאבא נותן בכתובה, נותן, מכניס לחתנו כל מיני נכסים. בגלל הכבוד, הולכים וכותבים את הערך הכפול שלהם. הוא הכניס לו נכסים ששווים 10,000 שקלים, כותבים 20,000. למה? לכבוד, לשם ולתפארת. גובה מחצה. אז אם האבא אמר, תכתבו 20,000, אז ברור שבפועל הוא ייתן לחתן שלו רק 10,000. ולכן גם אחר כך, כשהאישה תגבה מבעלה, מה היא תגבה? רק 10,000. נהרבלוה גבו טילטה. הם רגילים שם לכתוב פי 3. לכן גובים רק שליש. מרימה מגבנה משיבחה. מרימה היה מגבה את כל המחיר המלא. אפילו במקום שנוהגים לכפול. אמר לו רבי דלה מרימה ואותניה לכפול גובה מחצה. עונה הגמרא לא קשיא, עוד כאן אם הנה, עוד לא כאן אם הנה. אם עשו מאבי הבת קניין, אז הוא התחייב לתת את כל המחיר שהוא אמר, לא חצי. ובמקרה כזה שעשו קניין, גם אחר כך החתן שיגרש את האישה, יצטרך לשלם לה מחיר מלא. רבי הנה, משבח וקוטיב לברתי, כשהוא חיתן את הבת שלו, הוא כתב סכום, אמרו לי, נקנה מיני דמר, ניקח ממך קניין. אמר להם לא. אם מקנה, לא מכפיל. אם מכפיל, לא מקנה. אם אתם רוצים קניין, בוא נכתוב חצי. זה מה שאני מוכן לתת. אתם רוצים לכפול כדי שיהיה כבוד שנתתי הרבה? בלי קניין. ואז הדין יהיה שאני נותן רק חצי. ההוא גברא, אמר להו, לבנים שלו, אמר להם בצוואה, רש"י אומר, מצווה מחמת מיתה היה. הבת שלי כשהיא תתחתן, הבו לה 400 זוזה ליברתי בכתובתה. עכשיו, זה היה מקום שנוהגים לכפול. ואנחנו לא יודעים מה הוא התכוון. האם הוא התכוון, תנו לה 400, היינו שהיא תגבה 400, שחתן יגבה 400, ויכתבו בכתובה 800. או שהוא התכוון, תכתבו לה בכתובה 400, כדי שבפועל הבעל יגבה רק 200. שלח רב אחר בריידר, רב איביה לקמד רב אשי. 400 דהינו תמנה מאו, או 400 זוזה דהינו מתן. האם הוא התכוון 400 לגוביינה, או 400 לכתיבה? אמר רב אשי חזינה. היא אמר, הבו לה 400 זוזה. אז אני אומר, הוא בוודאי התכוון לגוביינה. זאת אומרת, דהינו תמנה מאו. אבל אם הוא לא אמר הבו לה, אלא אמר כתבו לה 400 זוזה, אז אני מסביר, דהינו מתן. היא כדאמרו אמר רבה שיחזינה. היא אמר לכתובתה, זאת אומרת לגוביינה. אז אני אומר 400 זוזה, דהינו תמנה מאו. ואם אמר בכתובתה, זה ודאי לכתיבה, אז ארבעה מאוזו זה דין ומתה. אומרת הגמרא ולא היא, לא שנד אמר לכתובתה ולא שנד אמר בכתובתה. ארבע מאוזו זה דין ומתה. עד אמר לו, אבו לסתומה ולא הזכיר את הכתובה. ההוא גברדי קיבל ארם מחברי. אמר, אם עובר נלה, אם אני אשאיר אותה ברורה ואני לא אטפח אותה, יאיב נלכו אלפי זוז. שלם לך אלף זוז. זה סכום גדול מדי. אבל זה כנס כזה גדול. בסוף עוביר טילטה. הוא חרש רק בשני שליש, ושליש אחד הוא לא חרש ולא זרע ולא כלום. אמרנר, דועד, דינו, דייב, ולהתלט מהו, תלוסים ותלוסים וטילטה. ישלם שליש של אלף. רובי אמר, אסמכתי. ואסמכת לא קם. זה לא באמת כוונה רצינית להתחייב בכנס הזה. שאתה מראו לרובי, מה ישנו מהמשנה שלמדנו, דתנני, מוביר ולא אביד, השלם ממיתו. עונה הגמרא, אתם לא קוגוזים. הוא לא אומר סכום מוגזם. אני אשלם את מה שהיה אמור לגדול. אז זה אני אומר, הוא באמת מתחייב לתת. אבל לא חכמן בקום המילטה יתרתה, גוזמה בעל מהודי קוגוזים, והוא לא התחייב שום דבר. ההוא גברי נקובי לארי לשום שומה. הוא קיבל את הקרקע מנת לזרוע פה סומסום. עכשיו, השום שומים הם יותר יקרים אומנם, הרבה יותר יקרים מן החיטים. אבל יש להם חיסרון, הם מכחישים יותר את הקרקע מהחיטים. זרוע חיטה, הוא לא הקשיב, הלך זרע חיטים, והיה מזל טוב, עבדה חיטה כשום שומים. היא עשתה חיטים, החיטים התייקרו שווים עכשיו כמו השום שומים. סוב הרב כאן אלה מהם, המנקלה, כך שדארה. אבל הבית יצטרך להוריד לו, זה שבעל הבית עכשיו הרוויח שהקרקע שלו פחות כחשה, בגלל זה הוא ייקח פחות חיטים. אמר לרב אשי לרב כהנא, לא ככה. אמרין שכך שערב ולא לקחו שמורו. אני מעדיף שהקרקע שלי תוכחש, ולא שהכסף שאני ציפיתי לקבל יוכחש. אשי אומר, לקחו שמורו, ולא יקחו שמרה ליטול עכשיו פחות, וירעב הוא בביתו. ההוא גברי לקביל ארי לשום שומה. זור החיטה. מה קרה בסוף? עבד החיטה תפי משום שומה. עשתה חיטים שיקרים יותר מהשום שומה. סוב הרבין אלה מאמר יואיב לישבוך אלה ביני ביני. השבח שהחיטים שווים יותר מהשום שומים, זה יקבל לה אריס לבד, כי הוא מדעתו זרה חיטים. אמר לו, הרחי מדיפתי לרביני. אותו הוא אשבח, הרי לא אשבחו, גם הקרקע השביחה את זה. אז ממילא הם חולקים בזה. עכשיו הגמרא מביאה כמה הלכות של איסקה. נגדים, מה זה איסקה? ראינו באיזהו נשך. אדם שיש לו מאות, בוא נגיד, יש לו 100 זוז. והוא לא יכול לעשות בזה עסק. הוא נותן את זה למישהו, שהוא ילך ויעשה בזה עסקה. וירוויח. ואז מה? ברווחים הם יחלקו חצי חצי. וגם שניהם לוקחים אחריות על הכסף. מה זאת אומרת? אז אנחנו מגדירים. היי איסקה, פלגי מלווה הוא פלגי פיקדון. המקבל שקיבל את המאה זוז לעשות בזה עסקה, בעצם 50 מהם זה הלוואה שהוא קיבל. ואז הוא יעשה לעצמו בזרן הרווחים, ויחזיר את הקרן. ו-50 מתוך זה, זה בכלל לא כסף שלו. זה פיקדון. שזה אומר שהוא מרוויח את כל הרווחים שיבואו על החצי פיקדון, יהיה שייך לבעל הבית. עכשיו, למה, מה ההבדל אם אנחנו מכנים את זה מלווה או פיקדון? זה נפקימין, קודם כל, ביחס לאחריות. מה קורה עם הכסף הזה אם הוא יאבד? אם הוא יופסד, על החצי של ההלוואה, המקבל חייב להחזיר. את החצי של הפיקדון הוא לא מחזיר. ונתת לי פיקדון למנת לעשות בזה עסק, והעסק נפל. אז אם הוא לקח 100 זוז וכל 100 זוז נמחקו, אז הוא יחזיר לבעל הבית 50, שזה ההלוואה, את הפיקדון לא יחזיר. העסקה פלגי מלווה ופלגי פיקדון, עבוד רבונו מילטה דניחא לילה לווה וניחא לילה מלווה. רבנן הגדירו והעמידו את זה כחצי מיל וכחצי פיקדון, כדי שיהיה גם רווח ללווה, שהוא יוכל להרוויח לעצמו רווחים. אם הכל יהיה הלוואה, בוא נתחיל לפוא. אם המקבל יקבל את הכל כהלוואה, אז המלווה לא יסכים לתת לו את הכסף, כי המלווה גם רוצה להרוויח. ואם הכל יהיה כפיקדון, אז גם המלווה לא יסכים לסכן את הכסף שלו, הוא רוצה שגם הלווה יהיה שותף באחריות, לכן עשו חצי מיל וחצי פיקדון. עכשיו יש כאן בעיה, גמרא באיזון נשך אומרת, שכשזה פלגי מיל ופלגי פיקדון, היינו, שהוא אחראי על חצי מההפסד, והוא אחראי על חצי מההפסד, מה יקרה ברווח? הם לא יוכלו לחלוק את הרווח חצי חצי. כי אז זה נראה כמו ריבית. למה זה נראה ריבית? כי בעצם יש פה 100 זוז ששניהם שווה ושווה. למה הלך הלווה ועשה עסקה בחצי של המלווה, שזה בעצם פיקדון? למה הוא הרוויח לו כסף ועוד נותן לו חצי של הרווחים? למה? בתמורה לזה שהוא הלווה לו את החצי השני. נמצא שאני המקבל תמורת ההלוואה שקיבלתי, עשיתי רווחים בחצי פיקדון למלווה, זה ריבית. לכן אמרו חכמים שתי פתרונות. פתרון הוא שתי אפשרויות. או שנאמר שבהפסדים ובאחריות הם חצי חצי, אבל ברווחים הלווה, היינו המקבל, ירוויח קצת יותר, כדי שיהיה לו בזה שכר על זה שהוא ירוויח למלווה בחצי פיקדון. ונעשה שתי שליש רווח למקבל ושליש לבעל המעות. או שאנחנו נעשה במעות ברווח חצי חצי, אבל בהפסדים בעל המלווה, בעל המעות, יספוג יותר בהפסד, שתי שליש בהפסד. טוב, אומרת הגמרא, המשך של דברי נהרדוי. אשתו דאמרין אל פלגי מלווה, היא באה למי שתי בי שיחרה. אם זה שקיבל את הכסף לעשות עסקים, פתאום רוצה לקחת חצי מהכסף הזה לצרכים שלו, לבית שלו, לקנות שיחר, לפרנס את המשפחה, שפיר דומה, מותר לו, כי זה כסף של הלוואה. רוב אומר, לאוכי קורו לאיסקה, אומר לי, כי יאיבנה לכו לעשו כבי, ולא למי שתי בי שיחרה. מה פירוש? יש כאן רעיון. בעל הכסף אומר, אני רוצה שאתה תהיה שותף בעסק. הבאתי לך כסף כדי שגם אתה תרוויח, ואז יש לך אינטרס בעסקה, אז אתה תשקיע בה והיא תצליח. לא נתת לך את זה בשביל שתיקח כסף הביתה, אז את החצי שלי לא תעבוד טוב. אומר רבי דיבר רבי, ואם מת, המקבל הזה שקיבל את הכסף, מת. נעשה מטלטלין אצל בנה. החצי הלוואה, זה כמו מטלטלין. שיש לנו כלל, מי שמלווה למישהו, לא יכול להוציא מטלטלין מיסוינים, אז יפסיד את החצי הלוואה. רובי אמר, לא ככה. לאוכי קורא לאיסקי דאי מת, לא יעשה מטלטלין אצל בניו. ורשי מסביר, רשי אומר, כל הטעם שמטלטלין לא משתעבדים לבעל חוב, כי כשהוא נותן לו כסף, הוא נותן לו את זה להוצאה, ולכן הוא לא סומך על הכסף הזה לגבות ממנו. אבל פה שאת הכסף הוא נתן כדי לעשות עסקה, זה לא ניתן להוצאה, אז ממילא הוא סומך דעתו על הכסף הזה. ולכן, אם הוא ימות, הוא יגבה את זה מהיתומים. אומר עובד, חד העסקה הוא תרי שטורי פסיידה דמלווה, תרי עסקה וחד שטורי פסיידה דלויבה. מה הפירוש? אם אנחנו מפצלים עסקה לשתיים, זה הפסד למלווה. מחברים שתי עסקאות ליחידה אחת גדולה, הפסד ללווה. למה? ניתן דוגמה כמו שרשי אומר. כמו שאמרנו מקודם שהעיקרון של עסקה זה שבהפסדים הם מפסידים וסופגים חצי חצי, וברווח המקבל מקבל שתי שליש ובעל המעות מקבל שליש. אם ככה, אם הייתה פה עסקה של 100 זוז, ואנחנו מפצלים את זה לשניים, 50-50. ובואו נצייר לעצמנו שחבילה אחת של 50 היה בה הפסד של 5 זוז. ובעסקה השנייה של 50 השניים היה רווח של 15 זוז. אם אנחנו מחשיבים את זה כשתי עסקאות נפרדות, אז אומרים כך, בהפסד של 5 זוז, מסופגים חצי חצי. אז בעל המעות מפסיד 2.5 זוז. עכשיו, ברווח של החבילה השנייה, שהיה רווח של 15, שתי שליש לוקח בזה שעשה את העסקה. שליש אחד לוקח בעל המעות. כמה זה שליש? זה 5 זוז. אז אם הוא הפסיד 2.5 זוז בחבילה הראשונה, וקיבל עכשיו בחבילה השנייה 5 זוז רווח, אז כמה בפועל רווח יש לו? 2.5 זוז רווח. מכל המאה. אבל אם אתה תתייחס על זה כיחידה אחת שלמה, לא תפצל את זה לשניים, אז מה תגיד? הפסיד 5, הרוויח 15. אתה לא מפצל את הרווח מההפסד. אתה אומר, בסך הכל יש כאן רווח של 10. היה 100, עכשיו יש 110. 110, אז 10 רווח? כמה מקבל הבעל הכסף? שליש. יקבל 3 ושליש. מה שאין כן, אם מקודם פיצלת את זה לשניים, נמצא שהוא יקבל בסוף 2.5. עכשיו הוא מקבל יותר. אז לכן, חד איסקה וטרי שטורה, זה הפסד למלווה. טרי איסקה וחד שטורה, פסידה דלויבה. אז מה רובה בא ללמד אותנו פה? שצריך להיות תגון, וצריך לעשות משהו מאוזן. אז מה עושים? אם זה היה השקעה בבת אחת של 100, תכתוב שטר אחד, אל תפצל את זה לשתי שטרות. אבל אם היה השקעה פעם אחת, ולמחרת הייתה השקעה אחרת, תשאיר את זה בשתי שטרות. ואומר עובד, היימן דקביל איסקה מן חברי ופסיד. היה הפסד, והלך בעל העסקה, זה שעושה את העסקה עם הכסף, תרח ומליה. הוא הלך ועבד קשה והיא, ומילא את החיסרון. ולא עוד אי, הוא לא הודיע לו באמצע. עכשיו הוא בא ואומר לו ככה, תראה, ברווחים תעשה חצי חצי. סליחה, בהפסדים תעשה חצי חצי. אחר כך ברווח תקבל רק שליש. לא מוציא, אמר לי, דרי, מהייך, פסיידה בעדוי, תסחוב איתי בהפסד ביחד. שום דה אמר לי, לאחי, תרחת למליוטה. למה לא הודעת לי? כי לא רצית שאני אספוג הפסד. למה? כי איך זה לא ליקרו לך מפסיד עסקה, לפחת שיצא לך שם שלך מפסיד בעסקאות. לכן מילית. אז מילית את זה בשבילי, את הקרן. ואומר רוב, ואני ביתרי דאב דעסקה בעד הדודה ורובה. ואמר לו, חד לחברי טולי פלוג, הם סיכמו שבמשך שנה הם יעשו השקעות. אחרי תקופה היה רווח. אומר לו, בוא, תביא לי את הרווחים. היא אמר לו, אידך נרווח תפי? לא, לא רוצה לחלוק. אני רוצה שנמשיך לעשות רווחים. דינו דמעכב. זכותו לעכב ולא נחלק את הכסף. והגמרא מבארת. היא אמר לו, הב לי פרגדה רווחה. אמר לו, רווחה לקרנה משתאבד. אולי בעסקה הבאה שנעשה קצת נפסיד מהקרן, צריכים את הרווח כדי שישאר לנו בסיס של קרן. והיא אמר לו, הב לי פרגדה רווחה ופרגדה קרנה. אמר לו, עסקה לעדוד ומשועבד. חצי הקרן משועבד לחצי שלי, כדי שאם יהיה פה הפסד, ביחד נוכל להשלים ולהשלים את זה בחזרה. והיא אמר לו, נפלוג רווחה ונפלוג קרנה, בוא נחלוק הכל. ואם אותי לך פסיידה דרינה בעדוך, מקסימום אם תפסיד אני אעזור לך. אמר לו, לא, מזלדה ויתרי, עדיף. עד כאן, דף קוף דלת.